פרשה המיוחדת הזאת, פרשה שחז"ל במסכת שבת אומרים שהיא מתפרסת אפילו ממש לשלושה חומשים שונים. יש לנו את כל הקטע הראשון ששייך עוד למסדר, לנרות, לנשיאים, וחלק מלקיחת הלוויים, לקיחת הלוויים וההיטהרות, פסח שני, ואז מגיעה פרשה מיוחדת מאוד, שיש בה פי אותיות, פרשת ויהי בנשוא אהרון, שהיא מפלחת את, הייתי רוצה להגיד, את הפרשה שלנו לשתיים, אבל האמת היא שהיא מפלחת את כל החומש לשתיים, והאמת היא שהיא מפלחת את כל התורה לשתיים, והאמת היא שהיא מפלחת את כל ההיסטוריה לשתיים. אני אסביר. רגע, לאט לאט רבותיי, תרחמו עליי, לאט לאט. אם יהיה פה, זה, בעזרת השם, השם יעזור לנו. פרשת ויהי בנשוא אהרון, שמופיעה באמצע הפרשה שלנו, היא ממש חולקת את הפרשה שלנו לשתיים, היא לכאורה אינה במקומה, כמו שהגמרא במסכת שבת מביאה באיזה מחלוקת שלוש שיטות בתנאים, האם זה אינה מן המקום, היא לא מן המקום, אז פרשה זה לא במקומה, ולמה לקחנו אותה מפה? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, או שהיא לקוחה מהדגלים, בעצם באמצע הסדר של הדגלים בפרשת במדבר, ואו שהיא בעצם, ותקענו אותה פה רק כדי להפסיק בין פורענות לפורענות, או שהיא נכתבת במקומה, לדעת אחד מהתנאים, זה המקום שלה, והיא לא סתם פה. וכמובן ששמו לנו פה שתי נונים משתי הצדדים, לפי שיטת התנא שסובר שזה לא במקומה, זה כמובן, כדי להגיד לך שזה לא מן המקום, יש פה משהו מיוחד, זה לא מן המקום, ולפי התנא שלי לא, צריך להבין למה, זה, יש לזה שתי נונים, זה לא סוגריים, זה קשור, קשור לפה. אז מה זה הנונים האלה? מה זה הסוד של הפרשה הזאת? ובעצם שנייה, את המבט הזה קצת מלמעלה על הפרשת בעלותך, אז בעזרת השם נתחיל. פרשת בעלותך נמצאת בעצם אחרי שהכל הולך כרגיל, זאת אומרת, הספר שלנו מתחיל, יש סדר גדול מאוד במדבר, כולם מסודרים סביב המשכן, בונים את המשכן, כל איש על מחנה הוא איש על דגלול באותות לבית אבותם, כל הנשיאים מקריבים קורבנות, מצוין. ואז מתחיל בעצם קצת בעיות, קצת בלשון המעטה, אני אומר קצת בעיות, כל הבעיות של ספר במדבר מתחילות מעכשיו. כלומר, מפרשת ויהי בנשוא אהרון, כל הבעיות מתחילות. כל מה שאנחנו מכירים, פרשת המתעוננים, פרשת הסלב, פרשת, כאילו, אנחנו שמים לב שיש פה כמה הצתות שונות. והתאבות אהבה וטעם המתעוננים. כלומר, יש לנו פה שתי בעיות סמוכות. כל הפורענויות מתחילות מעכשיו, אחרי הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, שלח לך, פרשת המרגלים, קורח, פרשת קורח. אחרי זה חוקת, כל המנהיגים נפטרים הולכים לבית עולמם, יש נחשים סרפים, עם ישראל לא מאמין. כל הסיבוכים של ספר במדבר מתחילים מעכשיו. כלומר, הייתי אומר, הפרשה הזאת מרלקת את ההיסטוריה כולה לשתיים אפילו. איך העולם מתנהל כרגיל, בסדר שנוע, הכל מתנהל בצורה סדירה, ישירה, הכל זורם, הכל הולך, ומה עושים כשיש נפילות? חלק השני זה כשיש נפילות. כשיש דברים שהם לא הולכים לפי הסדר הרגיל, אז הקדוש ברוך הוא שלח לנו פרשת ויהי בנשוא אהרון, ממש מתנה מהשמיים, איך מסתדרים עם נפילות. אז בשביל להבין שנייה את סדר הנפילה ואת ההשתלשלות של האירועים, אני שוב, זה היה סוג של הקדמה שנייה, ואני רוצה שנייה לחזור לתחילת הפרשה, או אפילו יותר מדויק לפסוק האחרון של הפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת, פרשת נשוא, פרשה ארוכה בתורה, תמיד אבא שלי אומר שאחרי שבועות, אז אנחנו צריכים לקבל את עול התורה, אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הפרשה הכי ארוכה בתורה, 176 פסוקים, יש שלושה בעצם דברים ארוכים, בחזל יש 176. הפרשה הכי ארוכה זה 176 פרשת נשוא, 176 פסוקים. פרק תהילים הכי ארוך זה קוף יוטט שהוא 176 פסוקים, ומסכת בבא בתרא שהיא 176 דפים. מה? התחילה בבית. גם לזה, כי באלף רושמים את התירוצים לכל הזה, כל הקושיות שלו. בקיצור, אז אנחנו מתחילים את פרשת נשוא, ובעצם מסיימים אותה אחרי קורבנות כל הנשיאים, שבעצם כל הפרשה חותמת שהוא בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות מבין שני הקירובים וידבר אליו. כלומר, הפרשה מסתיימת בזה שהייתה ממש השראה שכינה, חנכו את המשכן, הרי הנשיאים חנכו את המשכן, הם הקריבו ממש מ-א' בניסן, מיום הקמת המשכן, עד י"ב בניסן, הם הקריבו את כל הקורבנות, בסדר, ממש מופלא, וחזל במדרש אומרים, יפה את רעייתי כתרצה, מה זה יפה את רעייתי כתרצה, אומר המדרש עיר השירים רבה, כשאת רוצה, מה הכוונה כשאת רוצה? אומר המדרש, כל אחד מהנשיאים בכלל לא ידע שהחבר שלו מביא את המתנה הזאת. אף אחד לא ידע. זה לא שעכשיו היה להם ליסט. קורבנו, קרה כסף אחת, שתשים ומאה משקלה. מה פתאום? כל אחד, בגלל סיבה אחרת לחלוטין, הביא את כל הסדר הזה של הקורבנות. כשאת רוצה, את לא צריכה ציווי. אומרים חזל, שהקורבנות, הנשיאים מעצמם הביאו איזו התנדבות מופלאה, באמת. כל אחד יפה, זה פשוט מדרש מדהים, צריך לקרוא אותו פרשת נשוא, מתוק מדבש. איך הוא מסביר? כשאת רוצה, אין. הנטיות הפשוטות שלך, הטבעיות שלך, הן ממש מתעלות לסדר כזה מופתי, לסדר כזה מיוחד. זה בחינה של קורבנות הנשיאים. כל אחד מעצמו לא קרב זה. ממש, יהודה הביא את הקורבנות מסיבה אחת, נתעלם בצורה, עלה על דעתו ככה. ככה אומר המדרש. טוב, נסיים כל הפרשה של הקרבת הנשיאים בצורה מיוחדת כזאת, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו. מעל הכפורת. המושג מדבר באמת אומר דרשני. מה זה כל מדבר? בדרך כלל מדבר, כשבו קראו, וידבר השם אל משה לאמור. מה זה מדבר? אז בזה אומר לנו רשי שהיה פה דבר, משהו מיוחד, משהו פלא שלא היה בכל התורה כולה, שאומר רשי מדבר כמו מתדבר. מה הכוונה? כבודו של מעלה לומר כן, מדבר בינו לבין עצמו, ומשה שומע מאליו. כבר אנחנו רואים פה איזו מדרגה מיוחדת מאוד, שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה, אני אסביר בעצם מה קורה בדרך כלל שאדם מדבר עם מישהו. בדרך כלל שאדם מדבר עם מישהו, אף פעם לא את כל הדברים שיש לו פה, הוא מצליח להעביר. למה? כי אם הוא בא לדבר עם מישהו, אז הוא חייב לרדת, יש לו הרבה מחשבות, מחשבות שוטפות לו בראש, רצות מחשבות, אבל הוא צריך לנסח אותם, הוא צריך לערוך אותם, לחתוך אותם. אז תמיד כל פעם שאדם ידבר עם מישהו, אז מה יקרה לתוכן העליון שיש לו בראש? הוא יצטרך להסתגנן, הוא יצטרך בעצם לרדת, לנחות למטה, כדי לדבר עם מי שמולו. במיוחד כשרב מדבר לתלמיד, אז תמיד הרב ידבר עם התלמיד לפי ערך התלמיד. הרב לא יכול לדבר לא לפי ערך התלמיד, אחרת הוא ידבר אל עצמו. זה בדרך כלל מה שקורה בכל דיבור ודיבור. כל פעם שיש דיבור, אז הדיבור הוא לפי התוכן של המקבל. זה בדרך כלל. אלא שפה קורה פלא גדול. פה הקדוש ברוך הוא כשהוא מדבר עם משה, זה משהו אחר לחלוטין. מה משהו אחר? אומר רשי, זה כל מתדבר. כלומר, בינו לבין עצמו משה שומע מאליו. נו, מה עשית פה? הקדוש ברוך הוא מדבר ומשה שומע. נו, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שמשה נמצא שם, הקדוש ברוך הוא מזמין אותו. אז מה ראה רשי כל כך להדגיש לנו שהקדוש ברוך הוא כביכול מדבר מעצמו אל עצמו ומשה שומע? בסדר. זה כאילו להגיד שאני פה, כל הנוכחים פה בשיעור, ברוך השם, אני מדבר אל עצמי ואתם שומעים. לא, אני מדבר אליכם. נכון, אז מה זה מדבר אל עצמו ומשה שומע? אלא שהעניין הוא לפי מה שאמרנו, זה מובן. בכל דיבור בדרך כלל יש הנמחה. בכל דיבור יש הסתגננות, יש ירידה מהתוכן העליון, כפי שהוא במוח של הנותן, של המעביר, של המניק, לבין הפער של המקבל, שהוא יכול לקבל לפי עמת מידה מסוימת. לכן תמיד כל דיבור הוא ירידה. תמיד כל דיבור זה נחיתה. אצל משה רבנו יש פלא גדול. ולא קם בישראל כמשה עוד, אשר ידעו השם פנים אל פנים. אצל משה יש בחינה מיוחדת שהוא שומע את הכל מדבר. זאת אומרת, לא עוסקים אצל משה בהסתגננות. משה ממש מקבל את פני השכינה. משה ממש זוכה לקבל את האור הגדול הזה. ואחרי שמשה מקבל את האור הגדול הזה, הוא יצטרך כמובן לרדת ולהוריד אותו לעם ישראל. אבל זה כבר לא יהיה אותו דבר. אינו דומה אספקלריה מהירה לאספקלריה שאיננה מהירה. אני לא סתם אומר את זה, כי ככה תסתיים הפרשה, כן? אני רומז לסוף הפרשה, שמרים ואהרון מדברים במשה, ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הרי משה בכל ביתי נאמן, נאמנו. אני כשאני מזמין אותו אליי, אני מדבר ביני לבין עצמי כביכול, ומשה שומע. משה לא זקוק את התרגום, הוא מקבל ממש את פני השכינה, כביכול. זה מדרגת משה. ואם אנחנו מדברים על בעצם המדרגה העליונה הזאת שאיתה מסתיימת פרשת נשוא, פתאום אנחנו רואים ציווי מאוד מאוד מיוחד. מיד מתחילה פרשת בעלותך איך? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו. זאת אומרת, אם עד עכשיו, כלומר, הכל הזה שהקדוש ברוך הוא שמשה שומע, הוא שומע את הכל בהווייתו, בצד העליון שבו, בלי שהוא משתפל, בלי שהוא יורד, ואותו הקדוש ברוך הוא מצווה למשה שכן יוריד אותו אל אהרון. שכן יוריד אותו אל אהרון. ומה אומר רש"י בסוף של הפרשה שלנו? וידבר אליו, אומר השם ידבר וידבר אליו, למעט את אהרון מן הדיברות. זאת אומרת, שהמדרגה העליונה הזאת, המדרגה העליונה הזאת שמשה רבנו נכנס ממש למשכן ושומע את הכל מדבר, היא שייכת למשה ולא לאהרון. היא לא שייכת לאהרון. וממשיך רש"י הבא וישמע את הכל, יכול קול נמוך, כאילו יכול להיות שהוא לחש לו, משה, רק אתה תשמע, שאף אחד אחר לא ישמע, יכול להיות שהוא לחש לו? לא, תלמוד לא מראה את הכל, הוא הכל שנדבר עמו בסיני. אם זה כמו מעמד הר סיני, אז מי כל העולם ישמע? אז יש פה תרתי דסתרי, מה נעשה? לא, וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה יוצא חוץ לו. מדהים. בעצם כתוב פה שכשמשה נכנס לקבל את השכינה, זה היה מעמד הר סיני. זה היה מעמד הר סיני. משה נפגש עם השכינה. וזה היה קול שהוא לא מתורגם אל, אלא ממש הופעה. כאילו של הקדוש ברוך הוא מדבר מעצמו אל עצמו. ומשה שותף לדבר הזה, מקשיב לזה. אבל שום אחד בעולם לא שותף לתוכן של הדברים האלה. עכשיו רק משה מצווה, מה משה מצווה מתוך המקום הזה? ללכת החוצה ולצוות את אהרון. וידבר השם אל משה לאמור. ואז מתחילה הפרשה שלנו. דבר אל אהרון ואמרת אליו. עכשיו הדיבור הזה הוא כמובן לא יהיה אותו דיבור. משה יצטרך לדבר לאהרון, הוא לא יוכל להביא לו את הנבואה, כי זה בדיוק מה שרש"י הסביר לנו. מדבר אליו, כלומר רק משה זוכה להיפגש עם השכינה בעצמה, בעצמותה. אבל עכשיו צריך לתרגם את זה, עכשיו צריך להוריד את זה, וזה בעצם סוד המנורה. המנורה זו עניינה. המנורה היא לא אהרון. יש לנו את אהרון ויש לנו את המנורה. כנר מצווה ותורה אור. זאת אומרת, ביחס למדרגת משה העליון, משה שהוא בחינת ארון העדות, שהוא זה שמקבל את התורה, יש את משה ויש את המנורה. המנורה זה תפקידו של ארון. וכמו שחז"ל אומרים, שארון שראה את כל הנשיאים, חלשה דעתו, נכון? רצה גם להקריב קורבן, אמר לו, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מעלה ומטיב את הנרות לפניי. כלומר, כתוב פה, כך אומר האדמור הזקן, בלקוטי תורה, כתוב פה בעצם, שיש את מדרגת משה, יש את מדרגת אהרון, ויש את מדרגת הנשיאים. שלוש דרגות. ככה בעצם מבואר פה. שיש את משה רבנו שהוא בחינת אור התורה. ויש את אהרון. שאהרון הכהן הוא מדליק ומעטיב את הנרות. שזה שייך אל המנורה. מה זה המנורה הזאת? המנורה היא שייכת להופעה של עם ישראל. לא קשור לתורה. עוד לא קשור לתורה. עצם נשמות ישראל. כך מבאר הרב קוק את כוחה של המנורה. המנורה היא שייכת לעצם הופעתן של ישראל. ולכן אם נשים לב טוב, תמיד תמיד לאורך הדורות, לאורך כל העם ישראל שנמצא במדבר, אהרון תמיד נמצא עם מי? עם עם ישראל. תמיד אהרון נמצא עם עם ישראל. לא משנה מה הסיבוכים שעוברים, הם נמצאים בחטא העגל, אהרון עמהם. תמיד נמצא, יש צרות, אהרון נמצא עמהם. אהרון תמיד נמצא בכל מקום שעם ישראל נמצא. גם בנפילות הקשות, אהרון נמצא שם. במקומות הכי קשות, ולכן, חז"ל אומרים בפרשת חוקת, שכשאהרון נפטר, ויבכו אותו כל בית ישראל. אף אחד לא היה לו טרוניה, כולם היו. כי אהרון הכהן, הוא זכה לחבר את עם ישראל מצד נשמותיהם, עוד לפני אור התורה. אבל זה ירידה מעט. זה ירידה אל הכלי, אל כנסת ישראל. ולכן הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, תדבר אל אהרון. זה יהיה דיבור. זה יהיה לפי המקבל. טוב? מתחילה ירידה. ומה? וזה מעל השבטים, מעל הנשיאים. עכשיו, עד עכשיו הכל בסדר. רמוז בפרשה שלנו כבר בהתחלה, שמהקול הגדול, קול גדול ולא יסף, מאותו קול שבהר סיני, המציאות הולכת ויורדת ויורדת ויורדת. היא צריכה לרדת אל עם ישראל. עכשיו שנייה בואו ניכנס לקישקה של הפרשה. פרשה שלנו, מדובר בה הרבה 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 סיבוכים, הרבה צרות שקורים לעם ישראל. ואנחנו רוצים להבין את סודם, כי אם נצליח להבין את סודם, אז אולי נצליח להבין איך קמים מכל הנפילות שיש לנו, מכל הנפילות שאנחנו חווים אותן. מכל זה שבסוף, הקדוש ברוך הוא, הקול העליון הזה, הוא לא יכול לבוא אלינו ככה, הוא בסוף יורד. אז תמיד חסר קצת מהאור האלוקי, אז מה נעשה? מה נעשה כשבכלל האור האלוקי מסתלק מעלינו ויש נפילות? מה נעשה בדברים כאלה? ויהי העם כי מתעוננים רע בעיני השם, וישמע משה ויהי חרפו. וממש נורא, אחרי זה עם ישראל נופל. וחז"ל מספרים לנו, הכל מתחיל מזה שהם ויסעו מהר השם. הכל מתחיל מזה שהם כתינוק הבורח מבית הספר, עם ישראל בורח מהר סיני. משם הכל מתחיל. אתם בורחים מהמעמד הגדול הזה. עם ישראל בורח מהמעמד הגדול הזה, ונופל מיד, מתעונן, רע, מתלונן. אבל קדמה היה, הקדוש ברוך הוא מכין רפואה למכה, מקדים רפואה למכה. מה הוא הכין לנו? את פרשת ויהי בנשוא אהרון. פרשת ויהי בנשוא אהרון, ומחז"ל הקדוש ברוך הוא שתה לו את השם, כדי להציל אותנו מכל הנפילות, מכל הפורענויות. מה כתוב בפרשת ויהי בנשוא אהרון? אז קודם כל, שם לה הקדוש ברוך הוא שתי נונים. שתי הנונים האלה, מאיפה הם הגיעו אלינו? מאיפה הגיעו הנינות? נפילה. נון זה נפילה. אתה אמרת כמו דוד המלך עכשיו. רבי מאיר, אמרת כמו דוד המלך. למה? כי אנחנו כל יום אומרים, אשרי יושבי ביתך. נכון? אשרי יושבי ביתך אומרים, א', ב', אלפא, ב', הגמרא אומרת, למה אומרים דווקא אשרי יושבי ביתך? מה זכה המזמור הזה? המזמור הזה, מה זכה? אומרת הגמרא כי יש בו שתיים. שתי דברים. יש בו אלפא, ב', שומעת הגמרא, אלפא, ב', יש גם באשרי תמים ידרך. הולכים בתורת השם, נו. אז גם שם יש אלפא, ב'. אומרת הגמרא, לא, לא. שם יש תרתי, אלפא, ב', ופותח את ידיך. הוא מסביע לכל חי רצון. אז לכן נגיד דווקא את אשרי יושבי ביתך. תמיד, לפני כל תפילה, אחרי כל תפילה, תמיד נגיד את זה. בסדר? שלוש פעמים ביום, בדיוק. כן, נכון, עוד רגע נגיע, שנייה. עכשיו אנחנו בנון, עדיין לא הגענו לתוכן בכלל של הפרשה. אז מאיפה הנונים האלה הגיעו? אומר דוד המלך, אני אעשה אלפא ביתא, א', ב', ג', ד', אבל אף אחד לא שם לב, שאין נון. נכון? איך אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, לפני נון מגיע מים, אנחנו אומרים שמלכותך מלכות כל עמים, הוא ממשלתך בכל דור ודור, ואז סומך השם לכל הנופלים. מה? איפה הנון? הנון נעלמה. לא שמנו לב, טוב, לא נורא, קוראים. הכל בסדר, זורמים. לא שמים לב יותר מדי. בסדר. אז איפה הנון? אומרים חז"ל, לא רצה דוד המלך להזכיר את נון, שיש בנפילתן של ישראל. הוא לא רצה את כל הנפילות האלה. מה, מאיפה, איך נקום? לא, לא, לא מזכירים נון. כי נון יש בנפילה. אם יש בנפילה, אז כשתבוא הנון, תגמור אותנו. לא. אף על פי כן אומרת הגמרא, שמחה דוד ברוח הקודש, בכתיב, סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת, באות סמך, כבר יש את הרפואה. לא טעות נון. הנון זאת פרחה, הסתלקה. לאן הלכה? הלכה לפרשה שלנו. פרשת הנפילות. הפרשה של הנפילות זה הפרשה שלנו. פרשת ויהי בנשוא אהרון. כל הנפילות של עם ישראל מתחילים פה. ואני אומר, אני בתור ילד, אני זוכר, כשאתה קורא את הפרשה, פרשות במדבר, אני לא מבין, אני באמת לא מבין. תגידו, אתם לא קיבלתם מתן תורה לפני כן? אתם לא ראיתם את הים נקרא? כאילו, מה קורה איתכם עם ישראל? חס ושלום, כאילו, אני לא בא מה קורה עם ישראל? מה זה? מה נסגר איתכם? חס ושלום, כאילו, אם אפשר להגיד את זה. מה קורה פה לעם ישראל? מה זה הבקשות האלה? רוצים בשר, רוצים מתאבים, מתעוננים, מה זה? 10 פעמים ולא שמעו בקולי. כל 10 האלה מתחילים מפה. פרשת הנפילות. מה הבקשה של עם ישראל? איך זה מקים אותנו ויהי בנשוא אהרון? מה קורה פה?
זה מקים גם להיום, שטוב מדי, מתקרב.
פרשת ויהי בנשוא אהרון, היא תעזור לנו מאוד בכל הנפילות שלנו, לכל הדורות. ובוא נראה שנייה וננסה להבין מי הם בכלל אותו דור המדבר. בשביל להבין את זה, אני ברשותכם, אני היום מדבר קצת דברים כאילו קצת גבוהים, אני לא יודע אם נצליח להתרומם אליהם, נהיה זכאים, אני לא יודע, גם אני בעצמי לא תמיד מבין אותם, אבל בעזרת השם, שהשם יעזור לנו. מי זה דור המדבר? דור המדבר זה הדור הראשון של עם ישראל. בדור הזה, תמיד מקובלנו, שתמיד בהתחלה יש את הכל. תמיד, 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 בכל הראשיתות שתחפשו בעולם, תמיד בכל ראשית קיים את הכל בצורה גנוזה, בצורה תמציתית. תמיד. או שהגרא תמיד אומר, בבראשית כתוב כל התורה כולה, בבית של הבראשית גם כתוב כל הבראשית, הכל כתוב הכל בהתחלה. בביקורים אתם מראים את הביקורים, אבל בעצם הכל זה של הקדוש ברוך הוא, זה רק הראשית, הראשית, הראשית הריסותיכם, אתם מראים חלה, אבל באמת הכל של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת זה מגלה על הכל. הכל גנוז כבר בראשית. אוקיי, אם ככה זה גם באדם הראשון, כלומר, האדם הראשון, בנשמתו אומר הזוהר הקדוש, גנוזים כל הנשמות כולם, מתחילת הדורות עד סוף כל הדורות, כל הנשמות גנוזות שם, אדם הראשון, כלול בו הכל, וכמו שחזל אומרים, תמיד אוהבים להגיד את הגימטריה הזאת, אדם דוד משיח, נכון? או אברהם, דוד, משה, לא יודע, יש כל מיני, מה רומזים פה בעצם? שכל המושיעים, כל ההנהגה, כל הגאולה של ההיסטוריה שזורה בתוך אדם אחד, בתוך אדם הראשון. בואו שנייה נעשה אנלוגיה לדור הראשון של עם ישראל. קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. אם עם ישראל הוא הראשית, אם עם ישראל הוא הראשית של הכל, של כל עם ישראל, כלומר, אמנם זה אחיזת עיניים, בפועל על במת ההיסטוריה הוא הופיע רק 2000 שנה אחר כך, אבל זה לא סותר. כמו שהתורה היא הראשית של הכל, ואף על פי כן היא מופיעה על במת ההיסטוריה רק 2000 שנה אחר כך. זה אחיזת עיניים. ודאי שהיא הראשית של הכל. אוקיי, אז אם עם ישראל הוא הראשית של הכל, אז איפה הכל הכל גנוז? למה אני עמדתי בהר סיני? למה אני עמדתי בהר סיני? אני עמדתי, אתם יודעים, אני עמדתי בהר סיני. למה? כי אני בעצם דור המדבר עמד על הר סיני. ומי זה דור המדבר? דור המדבר זה דור הראשית. היום הזה נהיית לעם. זה הדור הראשון. בדור הראשון, רבותיי, גנוזים כל ההיסטוריה בחוברת. כל התהליכים, כל העליות, הירידות, הנפילות, האכזבות, הכל נמצא בתמצית בדור אחד. זה דור המדבר. לכן אומרים חז"ל, ישראל שעמדו לפני הר סיני פסקה זמתן. מה ישראל? אני לא עמדתי שם. כל הנשמות כולם עמדו לפני הר סיני. אז הפשט חושבים שבאו רוחות כאלה, נכון? באו רוחות כאלה, עמדו כל הנשמות, העתידות. לא, לא צריך להגיע לזה. אלא מי עמד? דור המדבר. ודור המדבר כלול בו הכל. כלול בו הכל. בדור המדבר יש את הכל. בסדר, לכן, לכן חז"ל אומרים שכמו שיש 60 ריבו, עם ישראל הוא שייך ל-60 ריבו. אבל יש יותר. הנה, עכשיו ברוך השם יש יותר. אז למה ה-60 ריבו? לא. יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו יסודות. נשמות עוצמתיות שמכילות בהם את הכל. עכשיו הן יכולות להתפרט, אבל זה 60 ריבו, מה שנקרא בנייני אב. בניין אב. יש 60 ריבו בנייני אב בכנסת ישראל. והם בהם יש את התמצית. איך זה עוזר לנו? עכשיו מתקדמים, בסדר? זה דור המדבר, רבותיי. אז דור המדבר זה דור שיש בו את הכל פק בתמצית, בבת אחת. הם רוצים, דור המדבר, לעבור, בעצם בשמותיהם יש את התביעה העליונה, תמיד יש בהם את התביעה הזאת, להגיע אל כל התיקון, לעבור את כל הנפילות ולהגיע אל כל התיקון. בעם ישראל נמצא בעצם בתמצית, ולכן כל הזמן יש בהם פתאום נפילות, עליות וירידות. הם רואים שראתה שפחה על הימה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן, ראו מעמד הר סיני, פרחה נשמתם, חזרה, והם עכשיו מתולולונים. הכל ביחד. יש בנשמה עולה, יורדת, הכל. למה? מה דור המדבר רוצה? דור המדבר רוצה גאולה. דור המדבר רוצה משיח. נו, מה הבעיה שהוא רוצה משיח? זה מצוין שהוא רוצה משיח. זה מצוין. לא. למה לא? כי העולם נפל. העולם נפל. ומדרגת משה ומדרגת משיח התפרדו. באדם הראשון, אומר הרב קוק, באדם הראשון היה גנוז גם את האור שלו, אדם, דוד ומשה. הכל גנוז, גם המשיחיות וגם התורה, הכל הגנוז בפנים. מאז שהאדם נפל, התפרד. מה התפרד? התפרד אורו של המשיח מאורה של התורה. יש שתי בחינות. משה, זה הבושה. משה מקבל תורה, בעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתהו. ואת המשיח, משיח זה עזות, זה חוצפה. חוצפה יסגה. והוא יגיע ממואב. שמואב יש הרבה חוצפה והרבה עוצמות. הנשמות האלה בשורשם הוא אחד. בשורשם הוא אחד. באמת היה אמור להיות אור כזה גדול שאמור לאחד את שתי הנשמות האלה לשורש אחד. אבל דור המדבר מרגיש שמשה רבנו כביכול לא מופיע את אורו של משיח. ככה הם מרגישים. ואז מה הם רוצים? הם רוצים שמשה רבנו ייקח אותם לאן? לשער החמישים. לשער הנון. הנונים שלנו. משה רבנו, אנחנו רוצים שתאיר לנו את שער החמישים. אבל תחסרו מעט מאלוקים. מה זה מעט? ממתת עין. כלומר, הוא זכה לממתת שערים, ולא לשער החמישים. כביכול. כאילו... משה לא מגיע לשער החמישים. הם רוצים, רבותיי, את אותם נונים הפוכות. הם רוצים, עם ישראל, רוצים את שער החמישים. הם משתוקקים. רוצים לקבל את מדרגת משיח. ולכן, מה הם אומרים למשה? אתה תאכיל אותנו בשר. למה משה פתאום מורים את הידיים? הרי משה רבנו ראה נפילות בהרבה יותר קשות מאלה. משה רבנו בחטא העגל מסה. עמד בפרץ מול הקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה זאת אומרת, ריבונו של עולם? מה פתאום? אם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת? פתאום במדרגה הזאת, משה, פתאום בפרשה שלנו, לא רק העם נופל. משה אומר, מה אני אעשה? ריבונו של עולם, אני לא יכול לשאת את המסע העם הזה עליי. אני לא יכול... מה קרה לך, משה רבנו? תגיד לי, מוישה, מה קרה עם חטא העגל? נפלו בחטא העגל, עכשיו עושה לכל רצים בשר, זה סתם טייבה, מה קרה? למה פתאום משה נופל? מה פתאום משה מתרגש? מה, בגלל שהם ביקשו בשר? נו, באמת, הילד רוצה בשר. בסדר, אהב, תאהב קצת, בסדר, נפילה. הבנתי, זה נפילה. אבל זה נפילה כמו חטא העגל. בחטא העגל מסרת את הנפש, מה קרה פה? מה קרה פה? פה קרה משהו אחר. העם אומר לו, למשה, אתה תיתן לנו בשר. כי איך אני יודע? כי משה אומר, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? פשוט ברוך הוא אומר לו, היד השם תקצר, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה? בבעיה שלך? לא, לא, העם מבקש ממני בשר. מי יאכיל לנו בשר? כמה זה מי בגימטריה? 50. מי יאכיל לנו בשר? מוישה, הגעת רק לשער הממתת. תגיע לשער, נו. אנחנו רוצים שתאכיל אותנו בשר. מה זה להאכיל בשר? הם רוצים שהתורה העליונה הזאת, התורה העליונה שפרחה נשמתם, היא תופיע בתוך הבשר. דור המדבר לא יכול להתפשר על זה. הרי דור המדבר כולל בחובו את כל הדורות מרישה ועד גמירה. הוא תובע את הערת המשיח. הוא תובע, הוא רוצה לו שמשה רבנו יאיר גם במקומות של החוצפה, גם במקומות של הבשר, ששם גם משה יאיר. מה קרה? ואז משה מבין שמה שהם מבקשים ממנו זה באמת משהו שהם מבקשים דווקא ממנו. ואת זה הוא לא יכול לסבול. את זה הוא לא יכול לעשות. הוא אומר, תקשיב, צריך פה משהו אחר. צריך פה הנהגה אחרת. ואז מה משה עושה? משה לוקח פתקים ואומר, אני, ההנהגה שלי לא מתאימה. צריך מתווך. צריך מתווך. ואז משה רבנו לוקח פתקים. אומרים חז"ל במדרש, שמה עשה משה רבנו? לקח 72 פתקים. למה? 12 כפול 6, עשה חשבון פשוט. כמה זה 12 כפול 6? 72. מדק את הערנות. 72, מצוין. אמר, אבל צריך 70 זקנים. נכון? לכי עשרה וממתת, עין, מעט. אפשר למנות 70 זקנים, בשביל לגשר על הפער הזה. 70 זקנים. טוב, מה עשה? אומרים חז"ל במדרש, וישארו שני אנשים נשארו מעצמם. היו שתי צדיקים. קראו להם אלדד ומידד. אלדד ומידד, שתי צדיקים, נשארו במחנה. למה נשארו במחנה? אמרו, לא, 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 אנחנו מבטרים. וישארו, השאירו את עצמם. אם יש 72 זקנים, אנחנו מבטרים. יש מדרש אחר שיצא להם פתק ריק. יש מדרש שהוא חילק להם 72 פתקים, ויצא להם את הפתק הריק. ואז הם כאילו איזה. אבל במדרש אחר כתוב, וישארו שני אנשים במחנה, נשארו במחנה, וויתרו מעצמם. רגע, נגיע להם בכתובים, נכון, יפה. הם בכתובים עולה למה שלפי מה שאתה אומר, נכון. שהם כאילו אמורים להיות מהכתובים. אבל לא נגיע להם בכתובים, זה משהו אחר, עוד משהו. אז אלדד ומידד נשארים, בוחרים להישאר במחנה. ואז כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא, שמשה לוקח את 70 הזקנים, ואז נחה עליהם הרוח, ממי? מכוח משה, כי הוא מאציל עליהם את הרוח. כלומר, יש 70 זקנים שמאיפה מקבלים את הכוח שלהם? מדרגת משה. אבל יש אנשים שהם אלדד ומידד, מאיפה הם מקבלים את הכוח? תסתכלו את הפסוק. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים, ולא יצאו העולה והתנבאו במחנה. אצל האחרים כתוב איזה פסוק לפני כן, לא כתוב, כתוב ויצל עליהם מן הרוח, והתנבאו ולא יספו. לפי רש"י הכוונה שהם לא קיבלו יותר נבואה, לפי האונקלוס שהם לא הפסיקו לקבל את הנבואה, תמיד זה לא יספו, זה שתי אפשרויות. אבל בפשט הכוונה שהם קיבלו נבואה ממשה וזהו, זה היה רק להיום. אבל היו שתי אנשים שעוד לפני המעמד של משה, הם נשארו במחנה והתנבאו עוד לפני הצילת הרוח. זה אלדד ומידד. לפי דרכנו, אם אנחנו בעצם רוצים להסביר שבעם ישראל גנוז כל הכוחות, וכאילו הם טובים ממשה, משה, אתה לא מאיר את מדרגת משיח. משה לוקח את המדרגה שלו ומאציל אותה ל-70 הזקנים. אז מה אלדד ומידד כן מייצגים? אם משה רבנו כביכול לפי טענת עם ישראל אין בו את מדרגת משיח, אז מה אלדד ומידד כן, כן, בהם כן יש? מדרגת משיח. אומר הדד זקנים עם בעלי התוספות, אתם יודעים מה זה אלדד ומידד? אל דוד ומי דוד, זה משיח. אלדד ומידד זה המשיח. כלומר, הם מתנבאים, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין, זה גמרא, אל תחשבו מה הוא מביא לנו פה מקורות. דז כן אם בעלי התוספות, זה מה שאמרתי, אל דוד מי דוד. והגמרא בסנהדרין, הגמרא בסנהדרין שואלת, מה נתנבאו אלדד ומידד? מה הם נתנבאו? איזה נבואה הם נתנבאו במחנה? שלוש דעות. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אפשרות אחת הם התנבאו, משה מת, יהושע מכניס. כלומר, שמדרגת משה כביכול מסתיימת להעיר ויהושע מכניס לארץ ישראל. יש כאילו משהו חסר במדרגת משה כביכול. כל זה אני אגיד כביכול, כי בסוף אנחנו נראה אולי זה לא מדרגת משה, עוד דעתי, בסוף את זה. אז משה מת, יהושע מכניס. שתיים, מתנבאו על עסקי סלב, עלי סלב, עלי סלב. אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, נתנבאו על עסקי גוג ומגוג. מה קשור גוג ומגוג? מה הקשר? עסקי גוג ומגוג. כלומר, בדיוק. כלומר, במה אלדד ומידד מתעסקים? בפרשת המשיח. אלדד ומידד, אתם יודעים, הרמח"ל מסביר משהו אחר. אני עד עכשיו הסברתי אל דוד מי דוד. מאיפה השם הזה אלדד מידד? אבל הרמח"ל מסביר משהו אחר. אומר הרמח"ל, מקווה שאני בסדר מה שאני אומר, אומר שמשה הרי מתלונן, אומר כי תאמר אליי שרהו אל חיקך כאשר ישאו מן את היונק. אני לא יכול להעניק. משה אומר, אני לא יכול להעניק אותם. אני אותם לא יכול להעניק. מי כן יכול להעניק? למי שיש לו דדים. אל דד, מי דד. אומר הרמח"ל, יש מישהו שכן יכול להעניק. אל דד ומי דד. אדם קורא את הפרשה הזאת, אומר, מה זה? אז משה רבנו, עליו השלום, אז כאילו יש בו איזה לכאורה, איזה צד של חיסרון, ואני מדבר כאילו, ואנחנו, כל הפרשה מסתיימת, ולא ירדתם לדבר בעבדי במשה? בכל ביתי נאמנו! הפרשה שלנו מסתיימת, תיזהר לך לחשוב, אוי ואבוי לך, אם אתה תחשוב, הבנתי, בסדר. יש את מדרגת משה, לא זה. בשביל מה הקדמתי את כל ההקדמה? וישמע את הכל, מי דבר אליו? אומר האדמו"ר הזקן, כל הדברים האלה שראינו עכשיו, שמדרגת משה מתערערת, ויש נפילות לעם ישראל, והבנו שכל הנפילות האלה מגיעות מצד הבקשה העמוקה שלהם. ומה הם מבקשים? את המשיח, הם רוצים את הגאולה. וכביכול משה לא מצליח לענות על זה. זה מצד עם ישראל. מצד מדרגת ישראל, שהם לא זוכים לראות בתוך משה את ההערה הגדולה הזאת. אבל משה רבנו מצד עצמו ודאי שיש בו את המדרגה הזאת. לכן הקדמנו, וישמע את הכל מדבר אליו. אצל משה רבנו, כשהוא דיבר את דבר השם, כשהוא קיבל את אור השם, לא קעתה עינו ולא נס לכו. מסביר הרב קוק, באותו קובץ שהסברתי לכם את כל מה שהסברתי עכשיו, יש פסקה אחת לפני כן. מסביר הרב קוק, מה זה לא קעתה עינו ולא נס לכו? מה הכוונה? כשאדם בא לדבר בדברים נשגבים, רוחניים, תמיד הוא ייפול בצד המעשי. תמיד. אין מה לעשות. אם אתה מדבר תורה, אתה לא יכול, אתה לא תוכל להנהיג את המציאות. זה כללה כזאת. כללה ארוכת טווח. תמיד זה ככה. מה לעשות? או שאתה רב, ואתה דורש בדברי תורה, אבל תמיד כשאתה בא לעשות דברים מעשיים, זה לא בהכרח תצליח להנהיג את המציאות. יש. רב ראשי, יש רמת קהל, מה לעשות? וזה סותר. אומר הרב, אצל משה לא הייתה הקללה הזאת. לא קעת עינו כאשר הוא בא להוריד את כל הדברים הנשגבים. הוא אומר, זה הפגם של כל נבואה. כל נבואה ביד הנביאים, אדמה, אדמה זה כוח המדמה. זאת אומרת, כיוון שיש לנביאים כוח מדמה גדול, אז ממילא כוח עליון רוחני כזה, אז ממילא הצד המעשי שלהם הוא יותר חלש. אצל משה רבנו לא קעת עינו ולא נסלחו. אצל משה רבנו באמת, מצד משה, האור הגדול הזה של הנבואה, הוא לא חוסם את הצד המעשי, את הצד המשיחי, את הצד הנהגתי הזה. אלא שעם ישראל נפל. עם ישראל נפל, ומצד עם ישראל הוא לא זכה לראות במשה את הדבר הזה. ועל זה בדיוק מרים ואהרון מדברים במשה. והם אמרו, רק אך במשה דיבר השם? כי גם בנו דיבר. מה? נבואה זה? ואנחנו מתנבאים ולא פרשנו מן האישה. הנה אנחנו נבואה כזאת גדולה ולא צריכים לפרוש מהמציאות החומרית. מיד מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? צאו שלושתכם, מיד. אתם לא הבנתם כלום, מי זה מדרגת משה? לא הבנתם בכלל מה זה מדרגת משה. משה פה אל פה. מה זה פה אל פה? פה, התחלנו את השיעור, הסברנו, פה זה פה ה' אותיות. אותה פרשת ויהי בנשוא אהרון שיש בה פה ה' אותיות. פה אל פה אדבר בו. הסוד הזה של מדרגת ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קום השם ויפוצו אויביך. שמשה רבנו מנהיג את כנסת ישראל, זה הסוד של פרשת ויהי בנשוא אהרון. כל הנפילות האלה מצידנו, לא מצד משה. כי אצל משה פה אל פה אדבר בו. ותמונת השם יביט, וישמע את הכל, מדבר אליו. אצל משה אין נפילה של מדבר ומקבל של תוכן. אין את הנפילה הזאת. זה משהו כל כך עליון שהוא לא משתפל. אין פה נפילה. ולכן כל הנפילות שאתם רואים, זה לא מצד האמת, זה לא מצד מדרגת משה. בכל ביתי נאמנו. זה, רבותיי, הסוד של הפרשה שלנו. אני אומר לכם שבפרשה הזאת יש פה כל כך הרבה דברים עליונים, באמת דברים עליונים. עם ישראל מבקש בשר, ופתאום משה עונה להם, הקדוש ברוך הוא אומר להם, הצוני ובקר ישחטתם, משה אומר, הצוני ובקר ישחטתם עם כל דגי הים, יאסף. מה זה דגי הים? מי דיבר על דגי הים? מי דיבר על דגי הים? דיברנו על צוני ובקר. מה זה דג בארמית? איך אומרים דג? נון! נון הימה! כלומר, משה מבין, בעומק של בקשת הבשר של עם ישראל, שהם רוצים שכל הממתת שערי קדושה שעד עכשיו הם יגיעו לשער הנון. משה מבין את עומק בקשתם של עם ישראל. ובאמת, מוצא מצד עצמו, יש בו את המדרגה הזאת. אלא שעם ישראל לא זכאי. לכן משה מת, יהושע מכניס. אם עם ישראל היה זכאי ולא היה נופל בחטא העגל, משה היה מכניס את עם ישראל לארץ ישראל. משה באמת לא אמור למות. היה יכול להכניס לארץ ישראל. זה במדרגת משה. מדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה? נמצאנו למדים שכל הנפילות למהלך ההיסטוריה, כל הנפילות שאנחנו נופלים, כמובן הם תמיד באים עם בקשות גדולות. צריך להיות בעלי עין טובה, להבין מה העומק של הבקשה. דור המדבר זה לא בא מבקשה נמוכה, זה לא איזה אנשים שיש להם חס ושלום מחלת שכחה כזאת מהירה, לפני רגע ראו את יד השם על הים ועכשיו פתאום שכחו את הכל. לא, זה אנשים גדולים שיש להם תביעות גדולות ורוצים את אור פני משיח. נו, אז מה כן? אסור לדבר במדרגת משה. מה זה מדרגת משה? התורה הקדושה. המפתח להצליח בכל הנפילות שלנו, מעולם לא לעזוב את מדרגת משה. יש לך תביעות גדולות, משיחיות, עליונות, גאולות, הכל מה שאתה רוצה. אל תדבר בעבדי במשה. בכל ביתי נאמנו. זכרו תורת משה עבדי. את כל הנפילות, אומר לנו דוד המלך, דוד המלך, זה הערת משיח. אומר דוד המלך, אני באתי, הגעתי מהנונים פה, מנפלה ולא תוסיף קום. סומך השם לכל הנופלים. איך? על ידי מדרגת משה. אם אנחנו לא נעזוב את מדרגת התורה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם לזכנו לראות משיח צדקנו במהרה בימינו, שמשה רבנו ודוד המלך בעזרת השם יבואו לנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.